כן, הסתכלנו.
מצוין.
כל הכל. גיליון.
אני לא רשמתי בדף של אמרי מקומות, אבל אני אומר, אם רבי עקיבא איגר אומר עיין, אז עיינתם? כן, מה הוא רוצה, מה הוא שולח? כן, אבל הסתכלתם? מצוין, כל הכל. טוב מאוד. מה? מה רבי עקיבא איגר רצה שהוא שלח וכולי, בסדר, אני, זה לא הנושא שאני מדבר עליו היום, אני רק סתם מתעניין אם אתם אוטומט, יש רבי עקיבא איגר, צריך להסתכל. טוב, ובכן, הסוגיה שלנו אומרת שני כללים בדרשות התורה, והגמרא אומרת שיש סתירה בין שני הכללים האלה. כלל אחד, אומרת הגמרא, אין מוקדם ומאוחר בתורה. והכלל הזה נאמר בשמו של רב. רב, מי אמר אותו? לא, מי אמר אותו? רב מנשיה בר תחליפה משמי דרב. אין מוקדם ומאוחר בתורה. ובמילים מאוד גסות, כאילו אין סדר, יש בלבול, יש בלגן, כן? זה מה שבעצם אומר הכלל הזה, אין סדר מסודר בתורה, אין מוקדם ומאוחר. וכידוע, הגמרא מוכיחה את הכלל הזה משתי פרשיות בספר במדבר, שספר במדבר פרק א' פותח במפקד של בני ישראל שהיה בחודש השני, בשנה השנית, חודש אייר, ואילו פרק ת' 9 פרקים אחר כך, פרשת בעלותך, הוא מדבר על דיני הפסח שנאמרו בחודש הראשון, חודש ניסן. אז קודם כתוב מה שהיה בחודש השני, אחרי זה כתוב מה שהיה בחודש הראשון, מכאן מוכיחה הגמרא בשמו של רב, אין מוקדם ומאוחר בתורה. מאידך, הגמרא שואלת, סתירה מהכלל הנגדי, בתורה דורשים כלל ופרט ופרט וכלל. ויש בתורה דרשה מי ראשון ומי שני, זה משנה את כל ההלכה. אם ראשון כלל ושני פרט, אז אין בכלל אלא מה שבפרט. אם ראשון פרט ושני כלל, אז הכלל מוסיף על הפרט, נכון? אז הגמרא שואלת סתירה. הכלל הראשון אומר אין מוקדם ומאוחר, זאת אומרת שאין משמעות לסדר, אין משמעות מי ראשון ומי שני. ואילו הכלל הנגדי אומר דורשים כלל ופרט ופרט וכלל, זאת אומרת שיש משמעות לסדר. אם הפרט נרשם לפני הכלל או הפרט נרשם אחרי הכלל, אז הסדר קובע. זוהי קושיית הגמרא אצלנו בסוגיה. הסדר קובע או הסדר לא קובע? הדברים נכתבו לפי סדר או לא נכתבו לפי סדר? יש משמעות לסדר או לא? התשובה של הגמרא תלוי אם זה בחד עניינה או בתרי עניינה. זה תשובת הגמרא. בחד עניינה יש סדר, בתרי עניינה אין סדר. זאת אומרת, במילים אחרות, בתרי ענייני אין מוקדם ומאוחר. בתרי ענייני אין מוקדם ומאוחר ואין סדר. אבל בחד עניינה יש סדר. יש מוקדם, יש מאוחר, יש סדר. ואז בחד עניינה דורשים כלל ופרט ופרט וכלל לפי הסדר. מה פירוש עניין אחד ושני עניינים? מה זה חד עניינה? מה זה תרי ענייני? ככל הנראה, יש בזה מחלוקת בין רש"י לבין רבינו חננאל. ויהיה לזה נפקמינה גדולה מאוד. יופי, אני שמח שאתם גם לבד ראיתם את זה, כן? אני עוד לא... כן, נהדר. רש"י אומר שחד עניינה ותרי ענייני זה פרשה אחת או שתי פרשיות. תרי ענייני, שתי פרשיות, חד עניינה, פרשה, מקראות הסדורות בפרשה אחת. מה הכוונה פרשה? פרשה אחת, שתי פרשות. מה זה פרשה? אז אנחנו יודעים שיש פרשת שבוע, ויצא, וישלח, ויגש, וישב, ויגש, כן? לא לזה רש"י מתכוון, לא זה נקרא פרשה בתורה, זה דבר הרבה יותר מאוחר, נכון? כנראה כשרשי אומר פרשה אחת או שתי פרשות, הוא מתכוון לפרשות שבתורה. כידוע, התורה מחולקת לפרשה פתוחה, פרשה סתומה, כל קבוצת פסוקים היא פרשה, עד שיש הפסק, או הפסק של פתוחה, או הפסק של סתומה, ואז מתחילה עוד פרשה. בפשטות, ככל הנראה, לזה התכוון המשורר, לזה התכוון רשי, כשהוא אומר פרשה אחת או שתי פרשות, פרשה, אם זה קובץ פסוקים באותה פרשה, פתוחה, סתומה, יש סדר ודרשינן כלל ופרט. אם זה פסוקים בשתי פרשות, יש באמצע פרשה פתוחה, יש בה, זאת אומרת, הפסק של פרשה פתוחה, או הפסק של פרשה סתומה, זה פרשה אחרת. אז אין מוקדם ומאוחר, ואז לא דרשינן כלל ופרט וכו'. כך כותב רש"י. מעניין מאוד שלרש"י הזה יש מקבילה, רש"י הזה מקביל לגמרא ורש"י במסכת שבת בדף י' ב' עמוד ב'. אז אתם יודעים שבמסכת שבת בי' ב' עמוד ב', שם כתוב במשנה שאסור לקרוא לאור הנר בשבת, נכון? אין קוראים לאור הנר בשבת. מדוע ולמה? שמה? גזרה שמה? יתה. ואם הוא יתה, אז מה יקרה? מה הבעיה אם הוא יתה? מלאכת הבערה. כן? למדנו הבערה, מלאכה. כן? יש חשש שמה הנר הולך לכבות, האור, האש, לא עולה יפה בפתילה, אז הוא יתה כדי להבעיר יותר שמן, כדי לתת יותר, ואז הוא מבעיר את השמן, הבערה. אומרת הגמרא, יש סתירה. פעם אחת כתוב שאם שניים קוראים ביחד, מותר. רק יחיד לא יקרא לאור הנר, כי יש חשש שמה יתה, אבל שניים, אחד ישמור על השני. ופעם אחת כתוב שגם בשניים אסור. שמה אחד יתה והשני לא ישים לב. כך כתוב, אומרת הגמרא סתירה בין משנה, ברייתא, ברייתות. האם מותר לשניים ביחד לקרוא? האם אני אומר אחד ישמור על השני, יזכיר לשני ולא יתה? אם אחד יראה שהשני הולך להטות, הוא יגיד לו אסור, שבת. או שגם שניים. אומרת הגמרא לו קשיא, כאן בעניין אחד, כאן בשני עניינים. בדיוק כמו הלשון של הגמרא שלנו. כאן בעניין אחד, כאן בשני עניינים. מסביר רש"י שם במסכת שבת, שני עניינים, שתי פרשיות. הואיל וכל אחד מעיין לעצמו, אין מכיר במעשה חברו. בימים ההם, על נר אחד, למדו שני אנשים בשתי פרשיות. פתחו ספר תורה, כן? זה למד פרשה אחת, זה למד פרשה אחרת על אותו נר. אז הוא שקוע בפרשה שלו, הוא שקוע בפרשה שלו, הוא לא יסתכל להזיר אותו. אם שניהם לומדים באותה פרשה, אז הם ביחד. אם הם ביחד, אחד יזכיר לשני. אז כתוב שם בגמרא אותו ביטוי, כמו הגמרא שלנו, שני עניינים, עניין אחד, נכון? ורש"י שם אומר בדיוק כמו שאומר אצלנו. מה זה עניין אחד? מה זה שני עניינים? פרשה אחת או שתי פרשיות? בדיוק כמו שאומר אצלנו. מה? אם שניהם באותה פרשה, אז הם מסתכלים אחד לשני, יזכירו אחד לשני, אם שניהם יש שתי פרשיות שונות, כל אחד לעצמו. אני לא שם לב שאתה מטה את הנר, או לא מטה, אני לא רואה אותך, אתה לא רואה אותי. לא מסתכל. אז זה רש"י בשני מקומות בש"ס, שכתוב עניין ושני עניינים, רש"י אומר פרשה אחת, שתי פרשיות. בסדר? מי שלמד פה את רבינו חננאל, ורבינו חננאל אצלנו בסוגיה מאוד מעריך, מדבריו נראה לעדיה, שהוא פרש אחרת מרש"י. מה זה עניין אחד או שני עניינים? לא אותה פרשה או שתי פרשות, אלא כפשוטו, אותו עניין או לא אותו עניין. זה אותו נושא, זה אותו תוכן, או לא אותו נושא, לא אותו תוכן. ככה נראה מרש"י, ככה נראה מרבינו חננאל, לאורך כל הפירוש שלו, מההתחלה ועד הסוף. עניין או שני עניינים, לא כמו רש"י פרשה או שתי פרשות, אלא נושא, אותו תוכן, אותו עניין, או שני עניינים. למשל, רבינו, מה? לא, ממש לא. עוד מעט תראה כמה נפקמינות. יש הרבה פרשות בתורה שמכילות בקרבם הרבה עניינים. יש הרבה פרשה שבאותה פרשה יש לך הרבה עניינים שונים. שאין קשר אחד לשני. למשל, מאידך יש הרבה מקומות בתורה, אותו עניין, שמופיע בפרשיות שונות, אותו נושא. רבנו בחיי, רבנו חננאל, הוא לא אומר כמו רש"י פרשה או שתי פרשות, אותה פרשה או לא, אלא אותו עניין. הרי מה רבנו חננאל כותב? רבנו חננאל כותב, קביעה תחת קביעה, פצע תחת פצע, חבורה תחת חבורה. נכון? זה הדוגמה שהוא מביא בסוף. שנאמר קביעה, פצע, חבורה, והגמרא לומדת דווקא קביעה שיש בה חבורה. נכון? כך הגמרא אומרת. אז מה רבנו חננאל אומר? למה זה נקרא עניין אחד? זה עניין אחד שלומדים. כלל הוא פרט. הוא פרט הוא כלל. למה זה נקרא? כלל הוא פרט. למה זה נקרא... למה זה נקרא עניין אחד? מה כותב רבינו חננאל? אף על פי שפצע תחת פצע הפסיק ביניהם, בכל אופן אמר כי אי גבנה אין דנים וכל שני יכול... סליחה, לא, למעלה, בהמשך. אלא בעניין אחד, בשתיהם קביעה וחבורה, עניין הקעת הגוף וצער אל. אבל בתרי עניין אין לו. אז מה רבינו חננאל אומר? לא בגלל שזה אותו פרשה, אלא בגלל ששניהם זה אותו עניין, שניהם מדברים על הקעת הגוף והצער של הגוף. אז זה עניין אחד, קביעה, פצע, חבורה. הוא לא אומר בגלל שזה אותה פרשה, אלא בגלל שזה אותו נושא, זה אותו עניין. והוא כותב, אבל בתרי עניין אי לא, וזה מה שגם הוא כותב מההתחלה, כן? כבר מההתחלה, בתרי עניין אי כגון, המפקד בתחילת במדבר, ודיני קורבן פסח בפרשת בעלותך, מזה לומדים אין מוקדם ומאוחר, זה תרי עניין. לא בגלל זה שתי פרשיות, זה שני עניינים, נכון? שני עניינים, זה המפקד וזה קורבן פסח, זה שני עניינים. כמה כותב רבינו חננאל? אז זה פירוש אחר לגמרי מרש"י. זה לא אותה פרשה, זה לא הדיון אם זה אותה פרשה או לא, אלא זה הדיון אם זה אותו נושא, אותו תוכן או לא. עכשיו יש פה משהו מעניין, ואין לי עליו הסבר או משהו, אני רק אומר, צריך לדעת שיש גמרא במסכת יומא, יומא הבאת לי? יבמות, שבת, ברכות, יומא, לא הגיע. יומא, או שלא אמרתי שצריך, יש גמרא במסכת יומא, ושם רש"י מפרש כמו רבינו חננאל. ואין לי הסבר, כנראה כל מקרה לגופו. מה כתוב במסכת יומא? בדף סמך ת' עמוד ב', ביי, בהזדמנות, כדאי לעשות פה סדר בשס, מברכות עד מידה כסדר, ואז יהיה קל למצוא, מה שזה לא יהיה מגולבל. טוב חבר'ה, בקיצר, הגמרא אומרת במסכת יומא, בדף סמך ת', שכהן גדול בבית המקדש, כהן גדול בבית המקדש, היה קורא, ביום כיפור, כהן גדול בבית המקדש ביום כיפור, היה קורא בפרשת החימות, ובחומש הפיקודים, בעניין יום הכיפורים, נכון? לא מצאתם? אין יומה. טוב, אז הוא היה מדלג. הוא היה מדלג, מכאן לשם. מה זה? פרשת החימות זה עבודת יום הכיפורים, נכון? החימות זה כל הפרשה, ובחומש... אז שואלת הגמרא, הרי כתוב שאסור לדלג, כשאתה קורא בתורה, אסור לדלג ממקום למקום. אומרת הגמרא, זה הכל בתרי ענייני. בתרי ענייני... אסור לדלג, בחד עניינה מותר לדלג, כך אומרת הגמרא. בסדר? שמעתם? יומא סמכת, בתרי ענייני לא מדלגים. לחומש הפיקודים, לפרשה, לספר במדבר, לדיני יום, לקורבנות יום הכיפורים שם, כן? אז נו, מה? נעלמה מסכת יומא מהכיתה? טוב, אין. אז תשמעו לי בעל פה, אתם תסתכלו אחר כך בפנים. לא, אז מה, עזבו חבר'ה, מספיק, מה, לא, לא כזה דחוף. אין, יש? וואו. מה? יום הסמך תת עמוד בית. וואי. אז הגמרא שואלת איך הוא מדלג. הרי זה שני... איך הוא מדלג? מחומש הפיקודים. אומרת הגמרא, הרי למדנו שלא מדלגים, אין מדלגים בתורה. אומרת הגמרא, אמר רבי לוקשיה, כאן בעניין אחד, כאן בשני עניינים. שני עניינים לא מדלגים, עניין אחד אפשר לדלג. אתה קורא בתורה, נגמר, גולל לפרשה אחרת. זה נקרא לדלג, כן? הגמרא אומרת שזה עשו את זה עד שהמתורגמן תרגם, הספיקו. אבל כתוב בגמרא שאפילו שאת, אתה מדלג בשעה שהמתורגמן מתרגם, זה רק בעניין אחד ולא בשני עניינים. אז כהן גדול היה מדלג מאיפה לאיפה, חבר'ה? מאיפה לאיפה? מאחרי מות ואח בעשור, כן? חומש הפיקודים. אומר רש"י, אומר את הגמרא, למה? כי זה עניין אחד. שני עניינים לא מדלגים, אבל עניין אחד מדלגים. אומרת, עכשיו הלוכה למעשה, זה נקודה אחרת, כן, אם מגוללים ספר תורה, אנחנו בדרך כלל מוצאים שני ספרי תורה כשצריך לקרוא שני עניינים ולא לדלג באותו ספר, נכון? בדרך כלל, במנייני הקורונה וכו', זה שעת הדחק, זה עניינים אחרים. אז אומר רש"י, עניין אחד, ביומה, עניין אחד כגון אחה, ששתי הפרשות מדברות בעניין יום הכיפורים, מדלגינן. זה נמצא בויקרא, פרשת החמות. זה נמצא בבמדבר, פרשת פנחס, אך בעשור, כן? מדלגים, כי שניהם זה עניין אחד. מה זה עניין אחד? אותו נושא, יום הכיפורים, עבודת יום הכיפורים. בסדר?
כי לא יכול לפרש את הפרשת.
כן, זהו. עכשיו, כמובן ששם זה הכרח, שם זה ודאי לא אותה פרשה. זה ויקרא, זה במדבר, זה בטח לא אותה פרשה, נכון? אז שמה כשכתוב עניין אחד ושני עניינים, אין שום ברירה אלא לפרש, כמו שרבינו חננאל מפרש אצלנו, הנושא הוא אותו נושא. רש"י שמה אומר, למה לא מדלגים בשני עניינים ובעניין אחד כן? אומר רש"י, לא ידלג בשני עניינים, לפי שדברי תורה הם אזהרות ועונשים ומצוות, וצריך שיכנסו בלב השומעים. וכשאדם יוצא מעניין לעניין, אינו נוח להתבונן. אם אתה פתאום אומר לאדם הלכות, ופתאום אתה קופץ לעניין אחר, אז צריך שידע, הוא לא שם לב שאתה... אם זה אותו עניין, אז הוא בתוך העניין. אם זה עניין אחר, צריך שישים לב. החלפנו ספר תורה, עברנו לעניין אחר. ככה רש"י אומר. בכל מקרה, מצאנו, מה שאני אומר זה, ביומה גם כתוב עניין אחד, שני עניינים, כמו שכתוב אצלנו, נכון? כמו שכתוב אצלנו, אבל שם רש"י, וזה מוכרח, מפרש כמו רבינו חננאל אצלנו, שעניין ושני עניינים זה הנושא, זה אותו עניין. אבל אצלנו, ובשבת, זה פרשה או לא פרשה, בסדר? יש נפקא מינה הגדולה בין רש"י לרבינו חננאל. האם מוקדם ומאוחר, וסדר וכלל ופרט, זה רק באותה פרשה, או שזה באותו עניין? לכאורה, לפי רבינו חננאל, ניישב את שאלת התוספות אצלנו. למה? תוספות אצלנו שואלים שאלה. מגמרא בבבא קמא. הגמרא בבבא קמא רוצה ללמוד כלל ופרט משתי הדיברות, מעשרת הדיברות, נכון? כך תוספות אומר, שבבבא קמא הגמרא רוצה ללמוד כלל ופרט מהדיברות שבפרשת יתרו, על הדיברות שפרשת ואתחנן. אז תוספות שואל איך? זה בטח זה שני חומשים, זה יתרו שמות וזה דברים, והתחנן, נכון? שואל תוספות, איך אתה רוצה ללמוד? הרי בתרי עניין, דיבור המתחיל בתוספות, בתרי עניין אין דנים כלל ופרט, כי בתרי עניין אין מוקדם ומאוחר, אין סדר, נכון? אז תוספות אומר, עשרת הדיברות זה חריג, כי כל הדיברות בדיבור אחד נאמרו, נכון? ככה תוספות נתרץ. אבל לפי רבינו חננאל, לא צריך להגיע לזה. לפי רבינו חננאל, זה לא משנה אם זה באותה פרשה או לא באותה פרשה. מה שמשנה שזה באותו עניין, באותו נושא. כל עשרת הדיברות זה אותו עניין. כל מה שמדבר באותו עניין, כן נאמר לפי סדר. מה שכתוב באותו עניין, לפני ואחרי, זה לפי סדר, אפשר לדרוש. אז לכאורה, לפי רבינו חננאל, אתם מסכימים? לפי רבינו חננאל, שאלת התוספות מיושבת בצורה פשוטה. תוספות מיישבים גם את עצמם. זאת אומרת, תוספות אומרים, עשרת הדיברות שני, כי זה בדיבור אחד. בסדר. זה, מה? אז לכאורה, תוספות למד כמו רש"י, לפי רבינו חננאל, מצוין, נתנאל. לכאורה, לפי רבינו חננאל, התשובה היא פשוטה. זה הרי הכל עניין אחד, עשרת הדיברות. אם זה עניין אחד, אז התורה כן הקפידה באותו עניין. מה היא כתבה קודם, מה היא כתבה אחר כך. אז נכון שאותו עניין מופיע ביתרו ובבית חנן, אבל מה מופיע ביתרו? מה מופיע בבית חנן? זה כן לפי סדר. כאן, לפי רבינו חננאל יוצא, מי ששאל מקודם מה נפקמינה בין רש"י לרבינו חננאל, לכאורה, שאלת התוספות היא כבר נפקא מינה. יש הוכחה מתוספות בברכות. מה?
הוא עונה בשיטה
רש"י. בסדר, לא משנה, אני אומר. תוספות, תוספות לא מזכירים, לא רש"י, לא רבינו חננים. תוספות לא מזכירים, לא רש"י. אז אני אומר, שאלת התוספות מתאימה לפי פירוש רש"י, ולכן הם צריכים להגיד את בדיבור אחד, אבל לפי רבינו חננים, השאלה של תוספות הרבה יותר פשוטה. התשובה על שאלת התוספות הרבה יותר פשוטה, או אולי אפילו לא מתחילה, כי זה עניין אחד, בעניין אחד, יש סדר ויש כלל ופרט. אה? טוב חבר'ה, אה? נו ואילו לא באנו אלא לזה, כבר דיינו, לא? כבר? הבנו. אלא מה? יש הוכחה מתוספות בברכות. יש הוכחה ממסכת ברכות בתוספות. עכשיו פה אני צריך בקיאות, בקיאות בתורה וכולי. יש תוספות במסכת ברכות בדף זין עמוד ב'. תוספות אחד ארוך במסכת ברכות בדף זין עמוד ב'. תוספות שם דנים בשאלה שכל המפרשים על התורה מרבים לדון בה, והיא מערכת השנים של אברהם. מה היה לפי הגיל של אברהם בכל גיל? מה היה, באיזה גיל הוא היה פה ובאיזה גיל הוא היה שם? יש בתורה כמה מקומות שכתוב הגיל של אברהם. יש כל מיני דברים שלא כתוב הגיל, ואז יש דיון גדול, והתוספות בברכות דף זין עמוד ב' מדברים גם על השאלה הזאת. אז עכשיו תראו, אני לא רוצה כרגע להיכנס לכל החשבונות ולכל הדיונים, אלא רק הנוגע לענייננו, בסדר? מה התוספות אומר? בספר בראשית, פרשת לך לך, פרק ת' ו', יש את ברית בין הבתרים. בסדר? בראשית תתוו, ברית בין הבתרים. בסדר? אבל הפרק הזה מורכב משני חלקים. החלק הראשון הוא לא ברית בין הבתרים. מהו החלק הראשון של הפרק? פרק תתוו. אחר הדברים האלה היה דבר השם אל אברהם במחזה למור, אל תברא אברהם. אנוכי מגן לך שכרך הרבה מאוד. ויאמר אברהם, השם אלוקים, אל תיתן לי, אנוכי הולך הרירי, בין משק ביתי דמשק אליעזר. ויאמר אברהם, אלינו נתת זרע, בן ביתי יורש אותי, דבר השם אליו לאמור, לא ירשך זה, יוצא אותו החוצה, בית מהשמיים, הספור הכוכבים. יש, אחר כך, ויאמר אליו, אני השם אשר הוצאתיך מול כסדים, במה ידע כי ירשנה, קחה לי גם שולשת, איזה משולשת, גרי יזרחה, בארץ לא להם. בסדר? כל זה, שני חלקים, בפרק תתוו, אבל שני אירועים נפרדים לגמרי. האירוע הראשון זה ספור הכוכבים, כה יזרחה, ומין בהשם עכשיו היה לו צדקה. האירוע השני, ברית בין הבתרים. עגלם שולשת, עז משולשת, גרי יזרחה, ועבדו ועינו אותם. בסדר? בתורה זה רשום ברצף, אחד אחרי השני. קודם מופיע ויוצא אותו החוצה, ספור הכוכבים, בן ביתי יורש אותי, כן? ורק אחרי יד, ברית בין הבתרים, בתורה זה מופיע ברצף. תוספות, מסרת ברכות, דף זין עמוד ב', תוספות אומר זה מטעה, זה בכלל לא היה ביחד, ולא רק שזה לא היה ביחד, מה שכתוב קודם היה אחר כך, כי אין מוקדם ומאוחר בתורה. כך אומר תוספות. עכשיו תוספות עושה חשבון, שהסיפור הזה, שהיה דבר השם אל אברהם, אל תירא אברהם, מה תיתן לי ויוצא אותו החוצה, אברהם היה בן 73 שנים באותו אירוע. אבל בברית בין הבתרים הוא היה רק בן 70. זה החשבון של תוספות. בסדר? תוספות אומר, בברית בין הבתרים אברהם היה בן 70 שנה. מה שקל יגלם שולשת, איזה משולשת, תור משולש, בסדר? וגרי יזרחה בארץ לא להם, ועבדו ועינו אותם 400 שנה, ברית בין הבתרים, בוא נגיד זה פרק תתוו, החל מפסוק זין ועלה, תוספות אומר, יש חשבון שאברהם היה בן 70 באותה שנה. אבל כל הפסוקים הראשונים, פרק תתוו, שהוא אומר אחר הדברים האלה, הדבר השם אל אברהם, אל תירא אברהם, מה תיתן לי ויוצא אותו החוצה, ספור הכוכבים, אז אברהם היה, תוספות אומר, היה בן 73. זה היה 3 שנים אחר כך. כלומר, מה שכתוב בתחילת פרק ט"ו, זה היה 3 שנים אחרי מה שכתוב בהמשך. למה? אומר תוספות, כי אין מוקדם ומאוחר בתורה, והפרשיות לא נאמרו כסדר. לא רק זה פרק אחד, זה פרשה אחת, זה אותה פרשה. אין שם פרשה פתוחה או סתומה באמצע. בסדר? זה פסוקים שנאמרו ברצף, באותה פרשה, בסדר? זה פסוקים שנאמרו ברצף, באותה פרשה, ותוספות עושים חשבון שלם, שברית בין הבתרים אברהם היה בן 70, והמחזה שהוציא אותו החוצה ואמר, ספור הכוכבים, הוא היה בן 73. למה? מתי היה אותו מחזה? כתוב אחר הדברים האלה. היה דבר השם אל אברהם במחזה. מה זה אחר הדברים האלה? אומר רשי, לא. אומר רשי, זה אחר שהיה מלחמת המלכים וכולי. ואז הוא אמר שמה קיבלתי שכרי. ותוספות עושה חשבון שמלחמת המלכים אברהם היה בן 73. איזה מה חשבון? עכשיו, כל התוספות הזה הוא נראה פסני גרי גדול. כל התוספות הזה הוא... למה? כי בן כמה היה אברהם כשהוא בא לארץ? 75. בתחילת פרשת לך, תחילת פרשת לך לך, כן? אברהם בן 5 שנים ו-70 שנה בצאתו מחרן. אז תוספות אומר שגם ברית בין הבתרים וגם אותו מחזה היה עוד לפני... איך זה יכול להיות? מה הולך פה? אין מוקדם ומאוחר בתורה. סוגיה שלנו, רשי עושה חשבונות, רשי לא מסכים לזה, לכאורה, יש חשבונות שלמים. יפה, אז הוא היה וחזר ועוד פעם הלך, נכון? כך צריך להגיד. יש פה, מה שאני רוצה לומר, יש פה תסבוכת לא פשוטה עם שנות הגיל של אברהם בכל מיני אירועים שונים, בסדר? אגב, אנחנו יודעים כשהוא ילד, כשהוא עשה ברית מילה, כשנולד יצחק, אנחנו יודעים כבר בן כמה הוא היה. כן? זה כבר הרבה אחר כך, נכון? זה אנחנו כבר יודעים. מה אני הבאתי את כל התוספות הזה? חבר'ה פה כבר העירו את זה. כל פרק ט"ו זה פרשה אחת. אין שמה לא פרשה פתוחה באמצע, לא פרשה סתומה באמצע, זה הכל פרשה אחת. ותוספות אומר על אותה פרשה, אין מוקדם ומאוחר. לכאורה, התוספות הזה לא יכול להיות כמו רשי. נכון? לפי רשי, בחד עניינה, יש מוקדם ומאוחר. מה זה חד עניינה? מה זה חד עניינה? פרשה אחת, שמה יש מוקדם ומאוחר. רק בשתי פרשות אין מוקדם ומאוחר. והנה תוספות לוקח פה שני חלקים של אותה פרשה, ואומר, אין מוקדם ומאוחר. בסדר? מוכח מהתוספות בברכות, בסדר? מוכח מהתוספות בברכות דף זין, שהם למדו כמו רבינו חננאל. זה לא משנה אם זה אותה פרשה או לא, אלא אם זה אותו עניין או לא, וזה שני עניינים. המחזה, כשלומדים את הפסוקים לא שמים לב, אבל זה שני עניינים. המחזה, ורצו אותה החוצה, ספור הכוכבים, אם תוכל לספור אותם, כה יזריך, זה עניין אחד. ברית בין המתרים, זה עניין שני, גר יזרחה ועבדו ועינו אותה, זה עניין שני, זה שני עניינים. זה אותה פרשה, אבל זה שני עניינים. אז לפי רבינו חננאל, אין מוקדם ומאוחר בשני עניינים. אז תוספות בדף זין חייב לסבור כמו הפירוש של רבינו חננאל, לברכות. מה עם רש"י? מה? או, עכשיו... אוקיי, עכשיו נראה מה רש"י עושה, בסדר, מה שגיליון הש"ס שולח וכו'. בסדר, לאט לאט. אז זה לא אותו תוספות, זה תוספות בברכות, יפה, זה תוספות בפסחים. נכון, יוני, מצוין, אתה צודק. זה ההערה, זאת ההערה שרצינו להעיר. זה טוב שהתוספות בפסחים, אמרנו, יוצא כמו רש"י, והתוספות בברכות יוצא כמו רבינו חננאל. בסדר, תוספותי. מה? כן, כן, אין בעיה. אלא אם כן תגידו אחרת, אני יודעת, חשבנו, אבל לכאורה, ככה יוצא. הלאה. מה? תוספותים במסכתות שונות זה בטח. אנחנו דיברנו בשעתו, אם אתם זוכרים, במסכת שלנו מחלוקת בין תוספותים וכולי, כן? עשינו. מוריי ורבותיי, אני רוצה לעזוב רגע את הנושא הזה, ללכת לנושא אחר. בסדר? חבר'ה, שימו רגע בצד את כל מה שדיברנו. אנחנו עוברים לנושא חדש, לכאורה. עוד רגע נראה שהנושא החדש מתחבר ישירות לנושא שלנו ולמחלוקת רש"י ורבינו חננאל. טוב? בסדר? מובן? אה? אני רוצה להתעסק עם נושא, ובואו נראה אתכם, אתם אמורים להכיר את הנושא הזה. הנושא שאני רוצה לדבר עליו נמצא במסכת יבמות בדף ד'. בסדר? מסכת יבמות דף ד', הגמרא מביאה מחלוקת תנאים אם דורשים סמוכים או לא. אז אנחנו עוברים עכשיו לסוגיה חדשה. סוגיה חדשה, האם דורשים סמוכים בתורה או לא. אומרת הגמרא, זה מחלוקת תנאים, מה? שני פסוקים שסמוכים אחד לשני, האם הם באו ללמד אחד על השני או לא, כן? האם דרשינן סמוכים? זאת אומרת, האם שני פסוקים סמוכים, אחד מלמד על השני, כל מיני דינים או לא. אז זה מחלוקת תנאים, אם דרשינן סמוכים או לא. אומרת הגמרא, רבי יהודה, לא דרי סמוכים, אבל במשנה תורה, בספר דברים, גם רבי יהודה מודה שדרשינן סמוכים. עכשיו, אני בכוונה אמרתי יבמות דף ד', כי ידעתי שפה יהיו הרבה חבר'ה שיקפצו. מה אתם קופצים? פסחים דף כפחית. נכון? יופי. מצוין. נהדר. לא, אני בכוונה אמרתי יבמות, רציתי לראות שאתם בעניינים. 100% חבר'ה. אשריכם. כן, וזה מופיע בפסחים דף כפחית, שרבי יהודה, שלא דורש סמוכים בכל התורה, הוא כן דורש סמוכים בדבורים, במשנה תורה. נכון? אה? מוריי ורבותיי, נכון? זה כתוב ביבמות דף ד' בפסחים כפחית. האם בכל התורה דורשים סמוכים או לא? אז זה שמע בן עזאי, הגמרא ביבמות מביאה, בן עזאי, סליחה, לא בן עזאי, רבי אלעזר בן עזריה, בן עזאי ורבי יהודה חולקים, האם בכל התורה דורשים סמוכים או לא? רבי יהודה בכל התורה לא דורש סמוכים, אבל במשנה תורה, גם רבי יהודה מודה שדרשינן סמוכים, נכון? אתם יודעים, הגמרא ביבמות מסמיכה את הסמוכים על הפסוק, סמוכים לעד לעולם, עשויים באמת וישר, כן? יש שם סמוכים לעד לעולם. אז התוספות ביבמות שואלים, מה השתנה משנה תורה מכל התורה? למה? למה משנה תורה? זאת אומרת, דברים. למה בדברים לכל העלמה דרשינן סמוכים? למה בכל התורה רבי יהודה, בכל ארבע החומשים, כל ארבעת החומשים רבי יהודה לא דורש סמוכים? משנה תורה רבי יהודה דורש סמוכים. מה ההבדל? אז יש שם תוספות ביבמות דף ד', מי יודע, אולי שנה הבאה נלמד יבמות, אז נדבר גם על זה. יש שם, גם אתם תלמדו יבמות שנה הבאה, לא משנה אם תהיו בצבא, אתם תלמדו יבמות בעזרת השם, או אתם או אנחנו בשבילכם בשותפות. אז אולי נלמד יבמות שנה הבאה, בכל אופן אז נדבר שם יותר ברחבה. תוספות ביבמות דף ד', תוספות אומר, אין באמת הבדל מהותי בין כל החומשים לדברים. אלא מה? רב יהודה דורש סמוכים במקום שיש מוכח או מופנה. כך הוא כותב. במקום שמוכח או מופנה, הוא דורש סמוכים. זאת אומרת, אם סתם שני פסוקים נאמרו אחד ליד השני, אז הוא לא דורש סמוכים. אבל אם הפסוק הזה מיותר, מופנה, או שיש שם איזה מילה שמוכיחה לדרוש את הסמוכים, אז הוא דורש. ואומר תוספות, רבי יהודה בדק ומצא שבמשנה תורה תמיד זה מוכח ומופנה. כך תוספות אומר, תוספות ביבמות דף ד', רבי יהודה דריש במשנה תורה סמוכים, הוא עדין באלמה. אלא דבמשנה תורה קימלי דקולו מוכח או מופנה. כך כתוב. זה משהו קצת מוזר, זה משהו קצת דחוק, ההסבר הזה של תוספות. הגמרא כתוב במשנה תורה רבי יהודה דריש, נכון? בפסחים כ"ח, נכון? תוספות אומר כי במשנה תורה הכל מוכח ומופנה. נו, נעזור.
מה?
אז זהו, אבל לא, הכוונה היא שזה בתוך הפסוקים עצמם במשנה תורה מופנה או משהו כזה. נו, אבל רבותיי, מה שאני רוצה להגיע, יבמות דף ד', אז לא, נדלג כרגע, ברשותכם חבר'ה, הזמן לא, אם יישאר זמן, תראו, יש דוגמאות, מה שאני רוצה להגיד, ביבמות דף דלת, על התוספות הזה, יש בצד הגאות מהרב רנשבורג. בסדר? פה על הדף, אפילו בגמרא הקטנטונית הזאת, יש פה בצד הגאות מהרב רנשבורג. והמהרב רנשבורג מביא בשם הרעבן, שוט רעבן. מי זה? שוט רעבן. רבי אליעזר בן נתן, בתקופת התוספות, בתקופת הרשב"ם ורבנו תם, אחד מגדולי הראשונים, בסדר? רעבן, רבי אליעזר בן נתן, ובתקופת הרשב"ם ורבנו תם, הוא מהראשונים, יש שוט רעבן. אז מערב רנשבורג מביא שוט רעבן. בסדר? ועכשיו אתם תבינו בשביל מה הבאתי את כל זה. ואז אני רוצה לנתח ולהתחשבן. אפשר? אה? יש ראש? אתם מראים, חבר'ה, מה? הרעבן, רעבן, ביבמות דף דלת, על הדף, במערב רנשבורג, הרעבן אומר ככה, למה רבי יהודה לא דורש סמוכים? בכל התורה, כי אין מוקדם ומאוחר בתורה. אז הסדר לא אומר כלום? יכול להיות ששני פסוקים כתובים אחד ליד השני, אבל זה במקרה, אין מוקדם ומאוחר, יכול להיות שהוא כתוב לפניו, הוא כתוב אחריו, הם תקועים ביחד. אומר הרעבן, מדוע רבי יהודה לא דורש סמוכים בכל התורה? כי אין מוקדם ומאוחר בתורה. אבל, משנה תוירה, לא נאמר מפי הגבורה, אלא משה מפי עצמו אמרו, ובמשנה תורה יש מוקדם ומאוחר, ולכן דרשין על סמוכים. כותב הרעבן, דווקא במשנה תורה דריש, ולא בכל התורה, תיימה, דכל התורה מפי הגבורה נאמרה, ואין מוקדם ומאוחר. אבל מוישה שסידר משנה תורה פרשה אחר פרשה, לא סידר, אלא להידרש. חידוש עצום של הרעבן, אחד מהראשונים החשובים, שומעים? הוא אחד מהראשונים החשובים שלא מצוי לצטט אותו, אז הנה זכינו לתת כבוד לרעבן ולצטט אותו, וחבר'ה זה דבר שכדאי לזכור אותו, זה ידע, זה ידיעה לכל התורה כולה, לכל החיים. רעבן המובא ביבמות דף דלת אומר, כל התורה אין מוקדם ומאוחר, נאמרה מפי הגבורה והקדוש ברוך הוא לא אמר כסדר. אבל משנה תורה משה רבינו כתב מפי עצמו, והוא כתב כסדר, ובמשנה תורה יש מוקדם ומאוחר. אז בכל התורה שאין סדר הוא לא דורש סמוכים, אבל במשנה תורה שיש סדר הוא דורש סמוכים. והוא כותב, מוישה רבינו כתב את משנה תורה כסדר הפרשיות כדי להידרש. הוא כתב בצורה מסודרת כדי להידרש, לדרוש. שמעתם? שמעתם סברה? אה? יש על זה קושייה גדולה. מה? מה מוזר? ראיתם את רבינו פרץ? ראיתם פה את רבינו פרץ? הוא לא משגע שברו לו אכפת לו, להפך. מה רבינו פרץ אומר? הפוך, רבינו פרץ אומר. אם הקדוש ברוך הוא היה אומר את הכל כסדר, אז כל אחד היה יכול לברוא עולמות, לברוא אנשים. אז הוא ערבב את הזה כדי שלא נדע את התורה על בוריה כמו שצריך. מה כותב רבינו פרץ? אם היה התורה כסדר, אתה יודע איזה כוחות היו לנו? ככה הוא כותב, אה? אמרתי, זה רבינו פרץ מרב סניגרי, נכון? הוא אומר, אם היינו יודעים את התורה כסדר, וואו, היינו יכולים לברוא עולמות. לברוא, להרוס, לעשות. אז לא יודעים, אז הפוך, בגלל שהקדוש ברוך הוא אכפת לו, הוא דווקא בלבל אותנו, שלא נדע יותר מדי. נכון? אבל בדברים, במשנה תורה, משה רבינו זה כבר לא. כך אומר הרעבן? רבותיי, עכשיו תקשיבו טוב, חבר'ה. עכשיו להחזיק ראש. יש פה עכשיו משהו קצת מסובך, אבל להחזיק ראש, כי זה נפלא וחשוב. בסדר? מה כתוב כאן ברעבן? למה רבי יהודה לא דורש סמוכים? בגלל אין מוקדם ומאוחר. בגלל שאין מוקדם ומאוחר, אין סדר, הוא לא דורש סמוכים בכל התורה, נכון? אבל משנה תורה שיהיה סדר, זה החידוש שלו, הממילא הוא דורש סמוכים, נכון? זאת אומרת שבכל התורה, במקום שיש סדר, אז גם רבי יהודה צריך לדרוש סמוכים. זה המסקנה שצריך להוציא מהראב"ן. אתם מחזיקים ראש? בכל התורה, במקום שיש מוקדם ומאוחר, אז גם רבי יהודה יודע שדורשים סמוכים. מה הם? בחד עניינה. הרי מה כתוב אצלנו בגמרא? אצלנו בגמרא כתוב שבחד עניינה יש מוקדם ומאוחר. נכון? אם בחד עניינה יש מוקדם ומאוחר, צריך להיות שדורשים סמוכים. זה החשבון שצריך לעשות. אתם מסכימים או לא? חשבון. הראב"ן אומר, משנה תוירה. רבי יהודה דורש, הנה, ומאיר כבר ישר מסתכל, בדף כ"ח. מאיר, מה אתה רואה שם? מה? או, או, תומות. רגע, אתה צודק. שם אני מכוון. חבר'ה, מה אומר? אחד ועוד אחד ועוד אחד. בואו נעשה חשבון מתמטי. הראב"ן אומר שבכל התורה רבי יהודה לא דורש סמוכים כי אין מוקדם ומאוחר. אז אין סדר. במשנה תורה יש סדר, אז הוא דורש סמוכים. אז אני אומר, מסקנה שבכל התורה, במקום שיש סדר, צריך לדרוש סמוכים. והרי בחד עניינה יש סדר, יש מוקדם. את תדרוש סמוכים. אז מה קשה מאיר? הרי בדף כ"ח הגמרא מדברת על פרשת בו, שרבי יהודה לא דורש סמוכים. מה שכתוב, לא יאכל חמץ, היום אתם יוצאים, נכון? כתוב, לא יאכל חמץ, היום אתם יוצאים, אז רבי יוסי הגלילי דורש סמוכים, לא יאכל חמץ, היום, שאיסור חמץ הוא רק, נו, אתם איתי? מה כתוב? שאיסור חמץ בפסח מצרים היה רק יום אחד. ורבי יהודה, מה אומרת הגמרא בתשובה השנייה שלה? הוא חולק על רבי יוסי הגלילי, הוא לא דורש סמוכים. נכון? כמה אומרת הגמרא? אבל זו אותה פרשה. אין שם פרשה פתוחה. זה פסוק אחד אחרי השני. בלי פרשה פתוחה. יש לי, זאת הקושייה שיש לי על הראב"ן. יש לי קושייה על הרב עקיבא, מה?
לא, זה לא חייב להגיד שעכשיו מסתכל על כל דבר בפני עצמו. הוא מסתכל על כל דבר
בכללי, מסתכל על... לא, למה? מה ההיגיון? אתה רואה?
הוא לא רוצה שהגיע עצמו לכלל, הוא קובע
כלל. מה הוא קובע כלל? שבגלל שאין מוקדם או מאוחר, לכן לא דורשים סמוכים.
תשובות,
אני לא חושב שאני אכנס לו בכלל לגופו.
אני מסתכל על הספרים, אם יש לי ספר
שעד שם כולו... לא מסכים, לא הגיוני. אני מצפה ממך לתשובה יותר טובה. לא, אני, מה שאתה אומר אני לא מסכים. זכותך לחלוק, אבל אני לא מסכים. זאת אומרת, אם כל המונע מרבי יהודה לדרוס סמוכים בגלל שאין מוקדם ומאוחר, אז באחד עניין שיש מוקדם ומאוחר שידרוס סמוכים. והנה זה אחד עניין, זה פרשה אחת. לא יאכל חמץ, מה כתוב בדף כ"ח? אתם איתי? לא יאכל חמץ, היום אתם יוצאים מחודש האביב, רבי יוסי הגלילי דורש סמוכים, מכאן שפסח מצרים נהג רק יום אחד, נכון? ורבי יהודה, מה אומרת הגמרא? אני צודק? מה אומרת הגמרא רבי יהודה? הוא לא בתשובה השנייה, הוא לא דורש סמוכים ולכן, נכון? מה הוא אומר? ולכן, פסח מצרים נהג 7 ימים? לא, אבל הרי זה אחד עניין ה... הגמרא אומרת, איבא איתימא, סמוכים לא דורש. חבר'ה, מה התשובה? אז זה קושייה לכאורה על הראב"ן. אם עקיבא, אם אני לא מסכים למה שעקיבא אומר, אתם הבנתם מה שעקיבא רצה להגיד? שהואיל ובמשנה, הואיל ובכל החומשים אין מוקדם ומאוחר, זה כבר לא משנה פרשייה שיש או פרשייה שאין. אז די, זה כבר לא דורש. לכאורה, אם הבעיה היא בגלל שאין מוקדם ומאוחר, אז זה רק בתרי עניין, לכאורה. מה התשובה? על כורחנו! שהראב"ן למד כמו רבינו חננאל ולא כמו רש"י. זה כל החשבון שרציתי להגיד. יש הכרח לומר שהראב"ן למד כמו רבינו חננאל, וזה תרי ענייני או לא? זה תרי ענייני. לא יאכל חמץ, היום אתם יוצאים, זה שני עניינים. זה דיני חמץ וזה בשורת הגאולה. כן? אפשר לקרוא לזה עניין אחד, אפשר לקרוא לזה שני עניינים, אפשר להתווכח. אם המדד שזה אותה פרשה או לא, זה אותה פרשה, אין ויכוח. לא יאכל חמץ. היום אתם יוצאים, כתוב פסוק אחרי פסוק, אין שום פתוחה סתומה ביניהם. זה אותה פרשה. לפי רש"י, באותה פרשה לפי רש"י, יש מוקדם ומאוחר. נכון? ולפי החשבון, אם יש מוקדם מאוחר, די סמוכים. אז אם נגיד שהראב"ן סובר כמו רבינו חננאל, אז זה לא משנה אם זה אותה פרשה או לא. אלא מה זה משנה? מה זה משנה? אם זה אותו עניין. וזה יכול להיות, זה לא אותו עניין. עכשיו תגידו, בדף כף ח' הוא דורש את הסמוכים של היום או לא? רבי יהודה דורש את הסמוכים של היום, לא יאכל חמץ היום או לא? אתם לומדים את זה טוב, נו מה, אתם בקיאים בבקיאות, מה? הגמרא אומרת, דרבי יוסי הגלילי מנעלי, אי בית אימא מדסה מכלי היום, אי בית אימא סמוכים לא דריש. אז מה הפירוש של התשובה הראשונה? מה הפירוש של התשובה הראשונה? חבר'ה, יש בגמרא בכפחת אי בית אימא. מה? 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 איזה סמוכים אחרים? עוד פעם, בוא נעשה סדר. אתם מכירים את הגמרא בדף כף ח'? הגמרא דנה, האם פסח מצרים נהג איסור חמץ יום אחד או שבעה ימים, נכון? אז רבי יוסי הגלילי אומר שנהג יום אחד. למה? כי סמיך לא יאכל חמץ, היום אתם יוצאים. לא יאכל חמץ היום, נכון? רבי יוסי הגלילי דורש סמוכים. רבי יוסי הגלילי דורש סמוכים, ולכן פסח מצרים נהג רק יום אחד. כן, אני צודק, חבר'ה. ורבי יהודה... מה אומרת הגמרא? דרבי יוסי הגלילי מנעלי, אז אי בית אימא מדסמיך להיום, מה הפשט? איפה כתוב פה המילה איתו? כתוב סמיך להיום.
לא, כן, העלה שישתמשו מילה
נכון. כי זה מיותר. אז זה מה שתוסות אמר מוכח ומופנה. זה הכוונה? אי בית אימא סמוכין לא דריש, אז מה אי בית אימא הראשון סובר? שהוא כן דורש את הסמוכים פה? מה קרה? בגלל שזה מיותר? מה אם בית אימה הראשון, אומרת הגמרא? תסבירו לי פשט בגמרא, אתם לומדים בקיאות. מה פשט בא עם בית אימה הראשון? מה הוא מתכוון? שהוא כן? מה קרה? למה הוא דורש סמוכים פתאום? אי בית אימה סמוכים לא דריש, אז מה הספר? אז מה אם בית אימה הראשון? כי יש איתור, מה איתור? תגידו, אולי... נו מה? מה אני רוצה להגיד? אולי שתי המחלוקות בין אי בית אימא, אולי אי בית אימא חולק ב? רע של רבינו חננאל, או על כל העיקרון של הראב"ן. או הראב"ן ותוספות. אתם איתי? זה נפלא או לא נפלא, חבר'ה? ריקוד או לא ריקוד, אה? נפלא או לא נפלא? אני לא יודע, תגידו לי אתם, מה אי בית אימא הראשון, מה הוא אומר, ומה אי... מה? הראב"ן? לא, אז אולי זה באמת הפשט בשני ה... אי בית אימות, מה? אי בית אימא. מה אתם אומרים? יכול להיות? נעשה חשבון עוד פעם. כתוב, לא יאכל חמץ, וסמיך להם, היום אתם יוצאים בחודש האביב. בסדר? מי שיסתכל בחומש... זה נכון, זה סמך. וזה אותה פרשה. אין שמה לא פתוחה ולא סתומה ביניהם. כל זה מוסכם, חבר'ה, כל זה מוסכם? נכון? איפה זה כתוב? פרק י' ג', לא? איפה זה כתוב, מה? כתוב. בכל זקי עד הוציא השם, לא יאכל חמץ, היום אתם יוצאים בחודש האביב. ואין שם פרשייה פתוחה, סתומה, זה ברצף. אז רבי יהודה, דרי סמוכים או לא דרי סמוכים? רבי יוסי הגלילי, דרי סמוכים. ומכאן הוא לומד שפסח מצרים לא נהג איסור חמץ, אלא יום אחד. והגמרא שואלת רבי יהודה, את הדרשה של רבי יוסי הגלילי, מאיפה הוא יודע? נכון? כך שואלת הגמרא. אז הגמרא אומרת, איבא איתי מעמיד, סמיך להיום. איבא איתי מסמוכים לא דריש. אומר רש"י, סמוכין לא דריש, אלא במשנה תורה. נו, אז מה אי בית אימא הראשון? עכשיו, צריך לדעת, שרבי יהודה לא דורש סמוכין, זה מפורש ביבמות דף דלת. ביבמות דף דלת מפורש שמה על משהו אחר. לא על אלינו, כן? שמה יש מחלוקת אחרת, על מחשפה לא תחיה. שרבי יהודה לא דריש סמוכין. בסדר? נכון? אז מה הגמרא פה מתלבטת? אי בית אימא. אי בית אימא הראשון אומר שהוא כן דריס סמוכים, והבית השני אומר שהוא לא דריס סמוכים.
אז
יש פה בגמרא שתי בעיתי מהאים בכלל, רבי יהודה דרי סמוכים או לא? או שהגמרא, אם נרצה להגיד בלומדס, אז נגיד, מה המחלוקת? הואיל וזו אותה פרשה, אבל אולי זה שני עניינים, לא יאכל חמץ, זה איסור חמץ. היום אתם יוצאים, זה לא קשור לאיסור חמץ, זה עניין אחר. אז אולי זה באותה פרשה, אבל בשני עניינים, האם יש מוקדם או מאוחר או לא, ממילא, האם דרי סמוכים או לא, הכל לפי הראווה. זה טוב או לא? חבר'ה, זה טוב או לא? חזק? חזק? מה אתם אומרים? מה? אז הנה לנו, קודם כל זכינו להכיר את הראוון, ועזבו עכשיו את כל החשבון, עצם הראוון הוא חשוב לידיעה. הראוון, למה רבי יהודה במשנה תורה דרי סמוכים? כי שם יש סדר, בסדר? יש הוכחה מתוספות שחולקים עליו. חבר'ה, תקשיבו רגע, יש הוכחה מתוספות שחולקים על הראוון. אז כבר אמרנו שביבמות דף ד' תוספות אומרים הסבר אחר, כן? אבל יש עוד תוספות בברכות, דף י' ד' עמוד ב'. מה כתוב בדף י' ד' עמוד ב'? בסדר? אתם איתי? אתם עוקבים אחרי? כולם איתי? כולם מכירים את הגמרא. הגמרא שואלת, למה קדמה שמה לבעיה עם שמוע? בקריאת שמה שאנחנו קוראים כל יום, אז אנחנו קודם קוראים קריאת שמה, שמה ישראל, ואחר כך ויהיה עם שמוע, נכון? שואלת הגמרא, למה? למה קדמה שמה לבעיה עם שמוע? מה התשובה? מחר ועל עול מצוות. ולמה קדמו לפרשת ציצית? מה? לויומר? מה אומרת הגמרא? מה? ויומר לא ירק ביום, נכון? מה השאלה? למה קדמה שמה לבעיה עם שמוע? מה השאלה? צריך להיות אחד ראשון, אחד שני. מה השאלה? למה קדמה? אומר תוסעות, ואם תוימה, תיפוק לידי קדמה בתורה, מה אתה שואל אותי למה קדמה שמה לוויה עם שמוע? כי גם בתורה זה כתוב קודם, ככה כתוב את תוסעות. יש לומר, למה קדמה אף לפרשת ציצית? דקדמה לכולם? מילא שמה הוויה עם שמוע זה לפי הסדר, אבל ציצית איפה כתובה? ובמדבר, נכון? בסוף פרשת שלח. אלא ודאי, אומר תוספות, איננו חוששים לזה שהיא קודמת בתורה, כי אין מוקדם ומאוחר. אז היה לנו להקדים והיה עם שמוע שהיא מדברת בלשון רבים. אז מה אומר תוספות? שמה והיה עם שמוע. זה לא משנה שבתורה הם כתובים אחד אחרי השני, כי הרי אין מוקדם ומאוחר בתורה. שמעתם מה תוספות אומר? שמה והיה עם שמוע. מה זה משנה ששמה כתובה ראשונה והיה עם שמוע שנייה? הרי אין מוקדם ומאוחר, אומר תוספות. אז עדיף להקדים את ויהיה עם שמוע, שזה לשון רבים, ולא שמה, שזה לשון יחיד. חבר'ה, באיזה חומש כתוב שמה ויהיה עם שמוע? דברים. ומה תוספות אומר? אין מוקדם ומאוחר. נגד הראוון. נגד הראוון. על שמה ויהיה עם שמוע... תוספות אומר, אין מוקדם ומאוחר. אז אם אין מוקדם ומאוחר, אז עדיף להקדים את ויהיה עם שמוע, שזה לשון רבים, כך אומר תוספות. לא, מקדימים את שמה, כי זה קבלת מלכות שמיים, נכון? אבל תוספות אומר, העובדה ששמה כתובה ראשונה, איפה כתוב פרשת שמה, באיזה פרשה? ויהיה עם שמוע? עקב, נכון? אז אומר, זה שזה כתוב קודם, זה כתוב אחר כך, חסר משמעות, כן מוקדם ומאוחר. ועל מה הם מדברים? על ספר דברים. זה נגד הראוון. הם לא דיברו על זה בכלל. הם לא דיברו על סמוכים ולא דיברו על רבי יהודה אצלנו. זה, מכאן אני לא יכול להוכיח כלום. לא דיברנו על זה בכלל פה אצלנו. הגמרא אומרת אין מוקדם ומאוחר. והגמרא לא אמרה שבמשנה תורה שני. אז זה חידוש הראוון. אז זה לא קשור לרש"י, זה קשור סתם לגמרא. בסדר? מה? טוב, חברים יקרים, רק אני רוצה לסיים.
חולק וזהו, תגידו.
מי זה חולק וזהו?
הראוון,
כאילו, זה לא טוב. בסדר, על מי? בסדר, ודאי, ודאי. חבר'ה, מה שאני רוצה לומר כך, הכלל הזה, רק בכמה מילים לסיים, הכלל הזה אין מוקדם ומאוחר בתורה, יש עליו המון המון ויכוחים בין פרשני התורה. הרמב"ן מאוד מאוד מצמצם את הכלל. הרשי, האבן עזרא, בכלל, משתולל, אם אפשר להגיד, חופשי, עלינו קדם ומאוחר. אתם יודעים, למשל, הבאתי פה, בתחילת פרשת קורח, במדבר פרק תצאים. מתי היה הסיפור של קורח? עכשיו, כולם יודעים איפה זה כתוב בתורה, כן? אבל מתי זה היה? אז הרמב"ן אומר, פירש רבי אברהם, שהסיפור של קורח היה מיד כשנלקחה העבודה מהבחורות. כשנלקחה עבודה מהבחורות וניתנה ללווים, קורח הזדהק עם כל הבחורות ביחד. אז מתי זה היה? מתי זה היה? הרבה מזמן. אומר הרמב"ן, זה הכל דעתו של רבי אברהם, שאומר אין מוקדם ומאוחר בתורה. כן? זה הכל דעתו של רבי אברהם, שאומר אין מוקדם ומאוחר בתורה. אומר הרמב"ן, אבל אני אומר שרק במקום שיש הכרח, כמו הגמרא שלנו, שכתוב תאריכים, אז אומרים אין מוקדם ומאוחר. אבל אחרת, מה פתאום? אחרת הכל לפי ה... אומר, זה מדעתו של רבי אברהם, אבן עזרא, שאומר במקומות רבים, אין מוקדם ומאוחר בתורה, לרצונו. ככה הרמב"ן אומר, אבן עזרא חופשי, אין מוקדם ומאוחר. וכבר כתבתי שעל דעתי, כל התורה כסדר, זולתי במקום אשר יפרש. זה מקרין על המחלוקת, האם המשכן היה לפני העגל או אחרי העגל? אז יש מחלוקת גדולה. איפה מופיע המשכן בתורה? לפני העגל. מתי הצטוו על המשכן? לפני העגל או אחרי העגל? מחלוקת גדולה. כל זה קשור למחלוקת של אין מוקדם ומאוחר, ויש הרבה מה ללמוד בנושא. יש סיפור ידוע בפולקלור היהודי. אתם יודעים מה זה פולקלור יהודי? אה? מה זה פולקלור? כן, מה זה? מה זה? מה? תרבו, סיפור. יש סיפור ידוע בפולקלור היהודי. אין לו שמץ של אמת. אבל זה סיפור ידוע בפולקלור, אז איך לא נגיד אותו, נכון? מספרים, מספרים, שרבי יונתן אייבשיץ היה ידוע כעילוי וגאון כבר מאז שהוא היה ילד. ויש הרבה סיפורים על הפיקחות ועל הגאונות של רבי יונתן אייבשיץ מילדותו. אומרים שפעם מישהו רצה לקחת אותו לחתן, לבת שלו, אז הוא רצה לעשות לו איזה בחינה. הם נפגשו באיזה מקום, ולא היה שם ספר, רק סידור. אז הוא אמר, אז תגיד לי חידוש על סידור. הוא אמר, בוא נפתח את הסידור איפה שיפתח, איפה שיפתח, על עיוור, אתה אומר לי חידוש. זה היה הבחינה שהוא בחן את רבי יונתן אייבשיץ שהיה צעיר. נפתח להם הסידור, ברבי ישמעאל אומר, 13 מידות התורה נדרשת בהם. מכירים את זה? אז אמר לו, תגיד דבר תוירה, חידוש, פלפול, על זה. אמר לו רבי יונתן אייבשיץ, יש לי שאלה. איך ייתכן שקוראים לתנה על שם ישמעאל הרשע? רבי ישמעאל, איך קוראים לתנה על שם ישמעאל? מכירים את הסיפור? על שם, לא מכירים, תקשיבו. איך ייתכן? אני הקדמתי שאין שמץ של אמת. לכאורה, לא, זה לא אמית. יכול להיות שהסיפור היה, אני לא יודע מה זה, עכשיו יהיה לנו ויכוח על הסיפורים, מה היה ומה לא היה, לא יש לנו ויכוח עם האגרות מוישה, כן. לא משנה, בקיצור.
כל הסט של הסיפורים וכל הסט של השמות.
כן, בדיוק, מחברים, בדיוק. בקיצור, אז רבי יונתן אייבשיץ אמר, מה פתאום קוראים לתנא על שם רבי ישמעאל? שם ישמעאל, שם של רשע. מה פתאום קוראים לו על שם ישמעאל? אז הוא אמר, אני אגיד לך את התשובה. אני אגיד לך את התשובה. הרי בסוף פרשת חיי שרה, כתוב שאברהם מת, ויגווה וימות אברהם שיבה טובה, ויקברו אותו יצחק וישמעאל בניו אל מערת המכפלה. אומר רש"י, למה הקדים את יצחק לישמעאל? מכאן שעשה ישמעאל תשובה, והוליך את יצחק לפניו. והיא שיבה טובה. אז ישמעאל עשה תשובה, איך יודעים שישמעאל עשה תשובה? כי כתוב יצחק לפניו, אז הוא הקדים. ואם הוא עשה תשובה, אפשר לקרוא את המקום של בעלי תשובה. אז הוא אמר, אז זה תלוי בשאלה אם יש מוקדם ומאוחר בתורה או לא, נכון? כי כל הלימוד הוא, כי יצחק כותב לפני ישמעאל. אבל זה תלוי בשאלה אם יש מוקדם ומאוחר. אז אם קוראים לתנא רבי ישמעאל, סימן שהוא הבין שיש מוקדם ומאוחר. ואז ממילא יש הוכחה שהוא חזר בתשובה, נכון? אם יש מוקדם ומאוחר, אז הוא אומר כלל ופרט ופרט וכלל. רבי ישמעאל אומר, ב-13 מידות התורה נדרשת, כלל ופרט ופרט וכלל. אז רבי יונתן רבי שיץ אמר לו, מה שכתוב בבית, רבי ישמעאל אומר, 13 מידות, הפירוש הוא השם שלו אומר, רבי ישמעאל, השם שלו אומר, שיש מוקדם ומאוחר. אז לכן דורשים כלל ופרט ופרט וכלל. זה סיפור ידוע בפולקלור היהודי. ברור שלא, אמרתי מהתחלה שזה לא אמיתי, מה? עכשיו, זה, לפי מה שלמדנו היום, זה לא קשור, קיצור, מה? נכון? יש כמה פירחות אתם יכולים לפרוח את הוורט הזה, את החידוש הזה, לכל מה שלמדנו היום. מה? זה אותו פסוק, זה אותו פרשה, זה אותו עניין, טטטם, כן, יש לנו חסר פירחות, נכון? אז זה הוורט הידוע שאומרים, כנראה שההוא שבחן אותו היה מארץ, לא ידע את הגמרא שלנו, לא ידע את רשי ורבינו חננאל, אז הוא נתן לו, אמר לו, הנה, אני אראה לך, מכאן שעשה ישמעאל תשובה, מה? בסדר, מה? שפע ברכה והצלחה. אתם רוצים לשמוע ציפורים אני רואה, נשארתם? עוד בדיחות. עכשיו הוא בא להרוס. במקום שאין סדר, לא דורשים סמוכים.
אם אין סדר, אז משמע שיש פה משהו יותר
עמוק. לא. אם אין סדר, אז סתם כתבו אחד ליד השני.
סדר כרונולוגי, אין לזה משמעות. סדר כרונולוגי זה סתם, אז למה שנדרוש בין זה לזה?
אתה שואל שאלה על הגמרא. אתה שואל שאלה על הגמרא, והשאלה שלך היא שאלה נפלאה ועמוקה. ולא דיברתי עליה, לכאורה, מה הגמרא בכלל שואלת? בגלל שאין מוקדם ומאוחר, אז לא נדרש כלל ופרט. אלא בדיוק להפך, אין מוקדם ומאוחר, זאת אומרת, זה לא הסדר הכרונולוגי. אבל בגלל שזה נכתב ככה, זה בדיוק נכתב, שיהיה להידרש. אף לבפלא של שאלה אתה שואל. קושייה עצומה על הגמרא. ואת זה, אתה רואה, הבאתי. בברכון. ואני לא מבין מה הוא עונה. הבאתי, אמרתי, אולי אני אגיד, כלל הוא פרט, דילמה פרט הוא כלל הוא, זה מה שהגמרא שואלת, נכון? אין סדר, אולי זה הפוך. קשה, מה ראיה? שמה, מידת כלל הוא פרט ניתנה להידרש לפי הסדר שנכתב, לא כפי שנאמר למשה, כפי שנצטווה לכתוב. צריך לומר, אתה מבין, הוא שואל טיפה שונה, אבל זה העיקר. דכל מצווה מתורה שבכתב ניתנה יחד עם כל השייך לה מתורה שבעל פה, על פי כל המידות שהתורה נדרשת בהן. אם כן, הלימוד בכלל ופרט כבר נאמר בשעה שנצטווה קודם שנכתב. מה הבנת? אני לא הבנתי. מה הוא אומר? אין מוקדם ומאוחר בתורה. מה הכוונה? כשהקדוש ברוך הוא ציווה, יכול להיות שהוא ציווה פרשה א' לפני ב', למרות שבתורה זה נכתב הפוך, ב' לפני א', נכון? מה אני אומר? אין מוקדם ומאוחר בתורה. יכול להיות שהקדוש ברוך הוא ציווה את משה פרשה א', יכול להיות שהוא ציווה את משה פרשה ב' לפני א', ובתורה זה נכתב הפוך. אז אין.
אז הוא אומר שזה לא, בגלל ש...
זה לכאורה, אז מה הוא אומר לו? אלא...
כשהשם אמר את התורה למשה,
הוא כבר אמר בצורה איך שהיא תידרש עם התורה שבעל פה. ואז מה?
ולכן, הכתב זה בדיוק משקף את מה שנאמר.
מה שנאמר. ואם, רגע, ואם אין מוקדם ומאוחר, אז זה לא נאמר ולא נכתב בשום צורה של... על מנת להידרש בצורה כזאת. לא יודע, השאלה היא נהדרת, יופי של שאלה. ואני מבין שהוא שואל משהו בסגנון, רבי חונן, לא לגמרי מכאן, אבל מתמודד תגידי את ה... מה? אוי, זה בסדר?
מאוד יפה.
מה שאמרנו, אה?
מאוד יפה.
אוי, חשבון עם הרעבן בזה, זה...